הרכבת הקלה צריכה לנסוע בשבת? הפרדה בין גברים לנשים בהופעה, זה מתאים? למה מתחתנים בישראל על פי ההלכה? ומי פה בכלל בעל הבית? היי, כאן תהילה פרידמן, ובהסקט במדינת היהודים אני משוחחת עם חברות כנסת, שרים, חוקרות, הוגים, ומנסה לרדת לעומק הוויכוחים על יהדות ומדינה. חפשו את ההסקט במדינת היהודים, ואולי, אולי תגלו שאתם מזדהים דווקא עם הצד השני.
משקיעים חכם, עם עורכת הדין דפנה שחר. מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
שלום לכולם, כיף שהצטרפתם אלינו שוב לפודקאסט השקעות הנדלן, משקיעים חכם מבית עולים. והיום אנחנו קופצים לאור יהודה לבדוק מה קורה שם מבחינת פוטנציאל השקעה. אני דפנה שחר ונמצאים לצידי ערן אדרי, מנהל יזמי של קבוצת יובלים בפרויקט קיימה, שהוא בעצם פרויקט הדגל של הקבוצה, שמונה 656 יחידות דיור עם ניסיון רב בעיר. והוא מהנדס את העיר אור יהודה, כבר 5 שנים בתפקיד, ליאת בן אבו. תודה רבה לכם שהגעתם.
תודה לך.
אז לפני שאני אציג קצת נתונים על העיר, כמה מילים עליכם והחיבור החזק שלכם לעיר. אז ליאת, אני אתחיל איתך, בואי תספרי לי באמת על התפקיד כמהנדס את העיר, בטח מאוד מאתגר.
כן, במיוחד באור יהודה. אור יהודה עשתה קפיצת מדרגה מטורפת בשש-שבע שנים האחרונות. היא מעיר שיחסית הייתה מאוד מאוד רדומה, ולא היו בה הרבה פעילויות בכלל. ראש העיר ליאת שוחט עלתה לשלטון לפני מלי 7 שנים בערך, נעגל, ובעצם העיצה את הכל מכל כיוון, בין אם זה חינוך, כל נושא ונושא, כולל הנושא של הבנייה. ולי התמזל מזלי ונפלתי בדיוק בזמן הנכון.
בקדנציה הנכונה.
בדיוק, להיות במקום הנכון, בזמן הנכון, וזו חוויה מטורפת, כי זה מצד אחד אתגרים חדשים, העיר, להתמודד עם כל דבר. דבר נוסף שיש ממש מדהים בעיר, זה שהיא עיר מאוד מאוד קהילתית, מאוד מאוד מחוברת, מאוד מאוד אוהבת את העיר הזאת, כל התושבים, אז זה גם התמודדויות עם התושבים, לא בסטנדרט הרגיל שבדרך כלל.
אז אנחנו תכף נקפוץ לשם ונדבר ממש ממש על נתונים, את גם באה מאשדוד, על הפערים, על ההבדלים, איך את רואה את ההבדלים בין הערים. ערן, אז אתה למעשה באמת מוביל בעיר את הפרויקט קיימה, ששמו אומר את זה שהוא בעצם מחובר מאוד לכל הנושא הירוק, שנדבר גם על זה, של קבוצת יובלים, שימנה, כמו שאמרתי, 656 יחידות דיור ב8 מגדלים של 17 קומות. נכון. מן הסתם אתם מאמינים בעיר מאוד, אחרת לא הייתם בוחרים קבוצה יזמית גדולה כזו שבוחרת בעיר ספציפית, היא כמובן מאמינה בעיר ומאמינה בפוטנציאל הגדול שלה. אז תספר קצת עליך ועל החיבור לאור יהודה.
אז טוב, קבוצת יובלים התחילה לקדם פרויקטים של פרויקט בינוי, יש להם קבועי זמן מאוד ארוכים, והקבוצה התחילה לקדם את הפרויקט הספציפי הזה בערך 12 שנה אחורה. אלה קבועי זמן מאוד ארוכים, דברים קורים ממש בשכונה, אנשים משתנים.
כמו שאנחנו תמיד אומרים, התחדשות עירונית, הכל לוקח כל כך, נכון. כל כך הרבה זמן, וכל נכון. כך איתי.
ומהרגע ש זה הגיע למצב בשטות מסוים, קרה משהו משמעותי. בעצם זה פרויקט השני, הראשון גם בבעלותנו שקידמנו בנתניה, אבל השני שאושר בוותמל. זה היה בעצם מהשני פרויקטים הראשונים. הוותמל ליווה אותנו, קיבלנו הרבה תמיכה, אבל זה קרה די מהר, ומהרגע שזה קרה שברנו מספר סיים, גם מבחינת לצאת מתוכנית ותמ"ל להיתר ראשון שמאפשר לעלות על הקרקע. אגב, היתר המתין לשאר הדברים שבפרויקט פינוי בינוי אתה צריך להשלים, וזה קרה די מהר, אבל בעיקר בגלל באמת...
די מהר אחרי שזה חיכה 12 שנים.
נכון, אחרי שיש בעצם...
הוותמל אמור לקצר הליכים.
הוותמל מקצר הליכים, אבל מהרגע שיש תוכנית, אם זה במסלול ותמל או במסלול של ועדה מחוזית, צריך להפוך את זה להיתר פרטני. וההיתר הפרטני דורש כל מיני פעולות, פעולות של תוכנית, תוכנית פיתוח ותוכנית מאושרת על ידי העירייה. אני חושב שפה פגשנו באמת צוות שליאת הובילה, ואני חושב שבראש גם ליאת שוחט ראשת העיר, רואים את...
כנראה השם הזה עושה משהו חיובי.
רואים את רוח המפקדות, וזה...
ואת היעילות. איזה כיף, עצמה נשית כזו.
את רוח המפקדות שפעלה פה, כי קיבלנו יחס וקיבלנו צוות, שפשוט תקתק את העבודה. אדריכל לעיר באותו זמן היה זיו גדון, פשוט עשו עבודה מדהימה, וממש היה לנו, באותה תקופה גם נכנסה הקורונה, היה לנו זום פתוח איתם, כמו קבלת קהל בזום, רק מדהים. לטובת הפרויקט, וזה דבר שעשה את ההבדל, עשה את ההבדל.
איזה כיף.
ואני חושב שגם, אני פעם ראשונה שהגעתי לאור יהודה, זה לפני 3.5 שנים, הגעתי עם ווייז, וזה ממש, איכשהו, מקריאתונו פתאום נהיה לי משהו אחר, ולא הבנתי מה, ובאמת פגשתי עיר, שקודם כל המיקום שלה הוא
מצוין.
הוא מדהים. במיוחד עם כל המערכת התחבורתית שאפשר להרחיב עליה, ומה היא הולכת לעבור. אבל בעיקר אנשים, זה בסוף אנשים, פרויקטי פינוי בינוי, אתה יכול לדבר על נדלן, ועל קומות טיפוסיות, ועל כל מיני דברים, יש פה אנשים שזה פשוט עיר שאחרון האנשים עד לראשת העיר מחוברים. זאת אומרת, זה פשוט לא להאמין.
זה מדהים שאתה אומר את זה, כי הייתי מצפה, יש הרי תמיד את המשולש הזה בהתחדשות עירונית, שזה בסופו של דבר יזם עיר ותושבים, אותם דיירים שיש להם בעלות בפרויקט. ואם המשולש הזה מחובר ועובד כמו שצריך, הכל צריך להיות מאוד מאוד מהיר. אז זה מפליא אותי ש-12 שנה לקח עד שהכל התחיל לתקתק.
זה נכון, כי א', יש בכלל לאנשים, במיוחד אנשים שגרים במקומות שהם הראשונים לעבור התחדשות עירונית, יש חוסר אמון בסיסי שהדבר הזה יקרה. והחוסר אמון הזה שאת מצרפת אותו, ככל שאת מנסה לסדר 114 דיירים מפונים בשורה, זה אירוע שלוקח המון המון שנים,
כן.
תוך כדי זה אנשים מתחלפים, אנשים הולכים לעולמם, חבר'ה צעירים מגיעים, ויש פה סיפורים, זה אפשר לעשות על זה
כן.
פודקאסט בכמה מערכות,
חד משמעית.
על הסיפורים האנושיים שחווינו רק במתחם הזה.
כן. זה רעיון נחמד לפודקאסט אגב. טוב, אז בואו נקפוץ קצת באמת לעיר עם נתונים. אז עיר שאפשר לומר שהיא ותיקה, אור יהודה נוסדה בשנת 1949, מונה היום כ-37,500 תושבים, בשטח של כ-6,500 דונם. בהחלטת ועדת גבולות לחלוקת מתחם תל השומר בין הערים אור יהודה וקריית אונו, מתוכננת תוספת שטחי תעסוקה, ומגורים בהיקף של כ-6,800 יחידות דיור, שזה המון, דבר שבהחלט יגדיל משמעותית גם את כמות התושבים, את ההתפתחות בעיר וההתחדשות. בעצם מדברים על כך שאור יהודה תוך 7 שנים, בשנת 2030, תכפיל את מספר תושביה, ואת ליאת סיפרת לי מקודם שבעצם עד שנת 2040 היא תשלש את עצמה, שזה באמת משהו מדהים, וזה יוביל אותנו בהמשך לתשתיות שדיברת, ועל כל התחבורה, כי בלי זה, זה לא יכול לקרות. וגם מובן שצריך לזכור שתוספת מסחר לכל עיר, היא תוספת שמכניסה מסחר כסף.
מסחר ותעסוקה.
מסחר ותעסוקה, מכניסה הרבה כסף גם מהארנונה, זה תמיד הארנונה, לעומת הארנונה ההפסדית של מגורים, העירייה מאוד אוהבת ארנונה של מסחר ותעסוקה, וגם זה מביא עוד מקומות עבודה, ועוד תושבים מרוצים ויכולת לעירייה להשקיע בתושבים בעצם, כי הקופה שלה גדלת. אז בואו נשמע עכשיו מבפנים, מה מצפה לנו בעיר. אז אני אשמח להתחיל איתך, אירן, התחלנו לדבר על הפרויקט, לשמוע באמת באיזה שלב הוא נמצא, כמה זמן זה הולך לקרות, כמה יחידות דיור דיברנו על זה, מי קהל היעד שהולך להיות שם, כל מה שאתה יכול לפרוס בפנינו.
אוקיי, אז הפרויקט כרגע בביצוע, הוא בשלב מרתפים של... הוא מחולק לשני שלבים, שלב א' ושלב ב', שלב א'.
מה, זה דיפון עכשיו, חפירה?
לא, ממש מרתפים, זה כבר סיימנו. הולכים לבנות 328 יחידות, שזה 50% מהפרויקט, בארבעה מגדלים, הם נבנים בו זמנית, האכלוס הצפוי הוא עוד שנתיים וחצי, בקיץ 25, ושלב ב' עומד להתחיל בחודשים הקרובים, אנחנו כבר עם כל היתרים הרבה זמן, בדרך כלל פה במקרה הזה, היתרים מחכים לשאר הדברים, הרבה מדהים. פעמים. כן, זה ממש, מיולי 22 יש לנו יותר, ואנחנו נהרוס את הארבעה מבנים הנוספים, ונבנה עליהם ארבעה מגדלים נוספים. מבחינת הפרויקט, הפרויקט הוא, זה פינוי בינוי. בעצם יש פה שילוב של, של תושבים חוזרים ותושבים חדשים. הדבר הזה הוא, צריך להתייחס אליו כמקצוע בפני עצמו. בהרבה מקומות בעולם מתייחסים לזה ממש להתחדשות עירונית, אין להם את השם הזה, אבל ממש איך מייצרים את המפגש הזה, כי בסוף יש אנשים שגרו בשיקונים האלה, ויש אנשים שהם מחדשים, הרבה פעמים האנשים שקיבלו דירות, או מקבלים דירות בפרויקט פינוי בינוי, לא מסוגלים לקנות אותם אם היו צריכים לקנות אותם, והמפגש הזה גרם לנו לייצר פרויקט, והשם שנתנו לפרויקט קיימה, הוא מתוך הבנה של קודם כל מה היה קיים, באמת, פגשנו בנייני שיקונים, רכבות, שבין הבניינים, יש הרבה פעמים, הרבה שטחים, זה מלבנים ארוכים כאלה, ויש שטחים בתוכם, אנשים גידלו ענבים, ואנשים, זה ממש בוסטנים, ואמרנו, אי אפשר לא להתייחס לזה, ולא לקחת את הדבר הזה, ולעשות איתו משהו. והפרויקט עצמו, אתה בעצמה, נתנה לנו שצ"פ פנימי, שבעצם כמו גינה פנימית של מעל דונם, והלכנו ואיבנו אותה, עם הקומות המפולשות של הבניינים עצמם, ויצרנו בעצם תמעיל של מועדוני דיירים, במקום לקחת את אותו מועדון דיירים מפורסם של כל מגדל שיש בו, שבדרך כלל עושים בו ימי הולדת, או שבת חתן, או לא עלינו דברים אחרים, ואז תמיד מישהו שצריך נקות אותם, ואין בהם שום דבר, אמרנו בוא נייצר תוכן לדבר הזה, וממש עשינו צוות חשיבה, ובחרנו את התמעיל, לא נעלנו אותו עד הסוף, כי אנחנו רוצים לעשות את זה בשיתוף הדיירים בסוף, אז יש לנו כיוונים והכנות לכל דבר, מחדרי כושר ויוגה ווי וורק.
שמה, שבאמצע יהיה מין בוסטן כזה ממש?
שבאמצע ממש יש גינה, אנחנו גם הולכים לעשות משהו שהוא הפרויקט, לעניות דעתי הראשון בארץ, של ביופילטר בתוך פרויקט, בעצם.
שמה זה אומר?
ביופילטר זה בעצם, שאתה רוצה לנקז את מי הגשם, אז יש לך כל מיני צורות, בדרך כלל עושים בורות ניקוז, איפשהו בפעתי הפרויקט או באמצע שלו, ומתייחסים למי הגשם, כי רוצים או להחדיר אותם, לרוב רוצים לסלק אותם כמה שיותר מהר לרחוב.
אז פה אתם משתמשים בהם?
והעירייה בדרך כלל גם רוצה לזרוק אותם כמה שיותר מהר מחוץ לתחום שלה, ושמישהו יתעסק איתם. אנחנו בעצם מחדירים את ה... והבעיה עם, עם, עם בורות חלחול, זה שאחרי 5 שנים פחות או יותר, ככלל אצבע הם נסתמים.
כן.
מכל החול הדק הזה, לא באמת מתחזקים אותם,
נכון, חברות הניהול לא עושות אותם.
ואז... הם לא באמת, ואז המים בעצם מוצאים את דרכם לכבישים, שוטים את הכבישים, ומגיעים ברמת ניקיון, שלא מאפשרת אפילו להכניס אותם לנחלים, רק אין מי שיחוף את זה, בכניסה לנחלים, כשיורד גשם. מה שעשינו פה זה בעצם, ביופילטר זה בעצם מערכת של בורות החדרה, בורות החדרה, ובאמצעות צמחייה, שמשתלבת בנוף. הצמחייה מנקה את המים, והם מגיעים לאקוויפר, אנחנו מחדירים אותם ממש, חזרה. מתחת למגרש, ברמת ניקיון כזה.
מהם מחזור בעצם של מי הגשם.
זה בעצם לא החדרה בעצם, ישירה.
זה ממש זה, וזה גם נראה חלק מהפיתוח,
נכון,
ומהשצב,
מהגינה,
איזה... וזה מאוד יפה גם כן.
נכון.
אגב, גם הבנייה היא בנייה ירוקה? זאת אומרת, הקיימות היא חלק מכל הפרויקט?
נכון, אנחנו קיבלנו יותר, ולקחנו על עצמנו, כחלק, בתכלס כחלק מהטאבה, לפני שזה אוכל באופן גורף, את תו התקן, תו ירוק, וזה דורש, זה גורם, זה דורש הרבה מאוד, הדרך שבה אתה מגיע לתו הירוק, לציון הזה, אתה יכול, באסופה של כל מיני פרמטרים שאתה עושה.
נכון.
ופה גם הרחבנו את זה. אני ארחיב רק את המילה, כי באמת חשבנו כל הזמן לנגד עינינו, איך אנחנו מחברים, איך אנחנו בונים קהילה. אז קודם כל אנחנו הולכים לקחת מנהל קהילה, שיהיה בשנתיים הראשונות, וייצר קהילה. שהרבה מאוד, זה הרבה מאוד ידע היום שמגיע מניסוי וטעייה וגם מחול, כדי לבנות קהילה, איך לחבר בין אנשים, לאו דווקא עם מעמדות שונים, אלא גם בין אנשים הרבה פעמים, זה לייצר פעילויות משותפות, והנדלן שייצרנו בעצם הוא פלטפורמה, שיהיה אפשר לעשות איתה כל מיני דברים. סתם לדוגמה, יהיה לנו מועדון ילדים, שאנחנו מאבזרים אותו, אפשר להביא לשם ברלית שפות, יש מספיק 656 משפחות, כולל הפריפריה שאפשר לרדת, ולשלוח את הילד לחוג, בלי לחצות כביש, בלי לצאת מתחומי המגרש. וזה נקודה נוספת, והדבר הנוסף שניסינו לעשות, זה כשאתה בונה פרויקט כזה, הרבה פעמים מגדלים, אנשים עוברים מתשלום ועד בית של 30 שקל, נכון. שזה בדרך כלל הבת של השכנה מקומה שנייה מנקה, לסכומים אחרים, לסכומים אחרים, 600 במקרה הטוב.
כן, חד משמעית, אתה לא רוצה לך כמה אני משלם.
נכון, וצריך לנהל את זה. והדרך שבה עשינו זה שבכל המערכת הזאת, מהרגע שבחרנו קבלן ראשי, כל אחד מהפרמטרים שהם ברי תחזוקה, אנחנו אמרנו שאנחנו עושים את המסע ומתן. אם זה באמצעות כל המערכות שבונות, אם זה מחיר לתחזוקה למעליות לעשר שנים, יש לנו פה מערכת השפעה פנאומטית, שגם איתה סגרנו מחיר תחזוקה לעשר שנים, שכולם דווקא די בפליאה אמרו לנו, עזבו, תשחררו לנו את הדיירים. ואמרנו, הדיירים זה אנחנו, ואנחנו רוצים לעשות את זה, והגענו למצב שאנחנו פחות או יותר יודעים מה יהיה, מה תהיה עלות התחזוקה, ואם אתה לא מנהל את זה, אי אפשר בסוף לעשות את זה.
שכמה זה יוצא למטר סתם ככה לסבר את האוזן? כי...
אז אני אומר, לדירה, אנחנו רוצים להגיע לסביב 500 שקל דירת 100 מטר, זה דירה טיפוסית בפרויקט.
זה נמוך מאוד.
וזה דורש, זה דורש באמת ניהול של הדבר הזה. אין דרך אחרת לעשות את זה אם אתה לא עושה את זה.
גם חשוב להגיד בנושא, בכל הנושא הירוק והתו תקן הירוק, שבאמת אולי יש אנשים שלא יודעים, שהבנייה עצמה היא טיפה יותר יקרה, אבל בסופו של דבר עבור כל הדיירים, התחזוקה והאנרגיה היא זולה יותר, אם זה חשמל, מכיוון שיש בדרך כלל חלונות שפונים לכיוון השמש, חלונות גדולים יותר.
מזגנים פחות.
מזגנים פחות, כל השימוש ב... אנרגיה מופחת, ולכן בעצם התחזוקה השוטפת לאורך זמן היא הרבה יותר
נכון.
נמוכה.
אני אתן עוד זה דוגמה קטנה, אחד הדברים שכרגע אנחנו מקבלים המון המון החלטות עם הקבלן, זה לגבי כל ההבזור, יש ספקים ממש, סוגרים את כל הבניין שנים מראש, כל נושא המיזוג שהרבה פעמים בארץ עד היום נותנים הכנות למזגן, זה משהו, זה ביטוי שצריך להיעלם מהעולם, כמו הכנה לדירה.
כן. מה זה הכנה למזגן? הכנה לטריסים? מה זה הדבר הזה?
נכון, זה קורה, זה קיים. זה קיים אגב גם באזורי ביקוש, המחירים למטר...
חד משמעית, אני לא רוצה לציין שמות וזה, אבל
עלו דרמטית. מה שעשינו, וזה היה ממש... זה היה אירוע שעוד פעם, נכנסנו למסע ומתן, ביחד עם תדאר, קבלן המבצע, ובסוף נבחר ספק שייתן מזגני VRF, לא שינינו את התקציב, פשוט בגלל שייצרנו צל גדול עם מספר יחידות גדול, והשחקנים החדשים, יש גם פה תמורות של כל המזגני און-אוף שהולכים לצאת בעצם אי אפשר יהיה להשתמש בהם, הכניס הרבה שחקנים לשוק, והדבר הזה ייצר תחרות, כל דירה תקבל מזגן VRF היום,
יפה.
והמזגן VRF זה הדבר היחידי כמעט, שהם ישימו לב, אני יכול לבחור קבלן איתום הכי טוב, ומפרטי אקוסטיקה הכי טובים, בסוף חשבון החשמל שלהם, בדירת 130 מטר, הם לא צריכים לקרר את כל הבית, כי ההורים ישנים בחדר שינה, וזו בשורה שהם הולכים להיפגש איתה, קשה גם להעביר אותה ברצפת המחירה, כי עדיין, נכון. עדיין לא מכירים את המושגים, ואפשר לבלבל, אבל מה שחשוב זה ש... גם
כן,
בסוף
זה,
אנשים
זה
יחוו
מאוד,
את זה.
זה מאוד חשוב, אנשים יחוו את זה באמת רק שהם ייכנסו, אבל אלה נכון. דברים שיש להם משמעות מאוד מאוד גדולה. וככה, אני רוצה לפני שאנחנו עוברים אלייך, ליאת, באמת לדבר על אור יהודה וההתפתחות שלה, לשאול אותך מי קהל היעד, כי דיברת על האזרחים הוותיקים, שהם בעצם הדיירים שהדירות שלהם, שמפונים, שהדירות שלהם עכשיו נהרסות ויקבלו דירות חדשות, גם ערך נדלני כמובן הרבה, הרבה יותר גבוה, וגם יחיו במשהו חדש וטוב. אז מי קהל היעד שבעיקר קונה את הדירות החדשות? יותר תושבים אולי חוזרים, יותר משפרי דיור או משקיעים?
אז זה שילוב, יש הרבה משקיעים שזיהו...
תושבים חדשים, תכף נדבר אם יש הגירה חיובית לעיר.
נכון, כן. אז יש הרבה משקיעים שזיהו את אור יהודה
כפוטנציאל
השקעה ופוטנציאל השבחה משמעותי, אפשר גם להרחיב על זה אחר כך. אנחנו רואים שמאלה שמגיעים, הם מגיעים מכל אזור ביקת אונו, רמת גן, אפילו תל אביב, ממש עשינו, אנחנו ממפים את זה באיזה מפה כזאת, כדי לראות מאיפה אנשים
מעניין.
שמעידים שהם מגיעים.
מה אחוזים בערך אתה יודע להגיד? גם מה אחוזי המשקיעים ביחס לאנשים שהולכים לגור שם?
אז יש כאלה שהם תמיד, הם עוד לא יודעים מה יהיה, ופתאום אנשים שאמרו שהם יהיו משקיעים נטו, אז פתאום הבת רוצה לחזור לגור, אז, והם גרים לא רחוק, אז למה לא? לכן קשה לשים את האצבע, אבל כשאנשים באים ומעידים פיור, א', זה מעניין אותי מאוד, ולכן אני מכיר את כולם בשמות, חלקם אפילו יצא לי לפגוש, כי יש לנו את משרד המחירות, אבל אנחנו רואים כמה זוגות רופאים שהגיעו מתל השומר, שגרים בתל השומר ומגיעים מרמת גן, הרבה חבר'ה שבביקת אונו, הם רוצים להישאר ליד ההורים שגרים בקריית אונו או בגני תקווה, אבל המחירים שם לא מאפשרים להם לקנות, והם יכולים לקנות הרבה יותר מטרים בצומת סביון.
כן.
ובכלל, כצומת סביון, זה פשוט, הצומת הזאת היא הולכת להיות משהו אחר לגמרי. גם מי שעובר ואפילו בכלל לא מעניין אותו נדלן, הוא מפנה את תשומת ליבו שמשהו קורה שם, כשעוברים שם היום, ממליץ לכולם לנסות את זה.
אני רוצה רגע לשאול אותך באמת ליאת, לדבר על אור יהודה, על ההתפתחות שלה, ועל מה קרה במחירים בשנים האחרונות, כי בדיוק ערן מציין עכשיו, שכל מי שעובר שם פתאום מופתע ומפנה מבט, מה קורה שם בצומת הזאת, מה קורה באור יהודה, זה משהו חדש לגמרי, משהו מתחדש, מה השינויים באמת במחירים שהיו בשנים האחרונות, ואחר כך ניגע במה קורה עכשיו, אם מרגישים את המצב הקשה שמאז העלאות הריבית המטורפות נקרא לזה.
אוקיי, אז אני צריך להבין את זה, זה תהליך בסוף. אור יהודה, כמו שאמרת, 1949, זה בעצם שכונת מעברות, עלייה מעיראק, שנות ה-90 עלייה מבוכרה והאזורים האלה, נוצרו פה קהילות, העיר בעצם כל הזמן נשארה באותו מצב, באיזשהו שלב קיבלו עוד שטח שיפוט, ועוד שטח שיפוט, ואז תל השומר, ואז אזור כזה, ואזור כזה. באזור 2015, 16, 17, 18, בעצם שתי תוכניות ותמליות, אני מניחה שנייה אחת בצד, את השטח הזה שאמרת בסוף, בהתחלה על תל השומר, כי זה שטח שגם מותנה בפינוי הבסיס עצמו, וזה כרגע עוד לא קורה. שתי תוכניות ותמליות.
אמור לקרות, אבל כמו כל במדינת ישראל.
אמור לקרות, כמו כל דבר במדינת ישראל, זה כמו האופק.
יחד עם המטרו.
ככל שמתקרבים, זה מתרחק.
כן, בדיוק.
משהו בסגנון הזה. שתי שכונות חדשות ותמליות, שדבר ראשון, קודם כל, בנייה חדשה לעיר, שזה משהו שלא קרה בה הרבה שנים, היה בה כל מיני פה מגרש, שם מגרש, אבל לא הייתה בנייה מסיבית חדשה. שכונה אחת שנקראת בית בפארק, שהיא באמת מעבר לכביש 461, צמוד לתל השומר, צמוד לקריית אונו, ושכונה חדשה, נווה איילון, שהיא בחלק שיותר צמוד דופן ממש לעיר, הקיימת. בית בפארק בעצם 2017 התחילו שיווקים, 2021 כבר אנשים גרים בשכונה, התחלנו תוך 3 שנים מהיום ששופקו, תוך שנה קודם כל, בוא נתחיל אם אני אדבר על הנדסה, תוך שנה יצא היתרים לפרויקטים, ל-1429 יחידות דיור של חברת בנייה מסוימת, לא משנה עכשיו מה, מי. אכלוסים התחילו כבר בספטמבר לפני שנה, שנה פלוס כבר אנחנו, 2022 כבר, אז 2023, אז שנה וחצי כבר, שכונה של בערך 3,000 יחידות דיור, האכלוסים, מבנה הציבור, בגלל שחתמנו על הסכם גג, כבר בנינו אותם לפני, זאת אומרת, עוד לפני שתושב אחד נכנס, כבר היה גן ילדים, היה כבר בית ספר, הדברים האלה הם זה לא ברור מאליו, זה כל העירייה, כל אגף, כל גורם, מלמעלה עד למטה, כולם התכנסו לזה שזה יקרה. עכשיו, זה היה הדבר הראשון שמחולל שינוי בעיר.
ברור.
תוכניות של התחדשות עירונית, היו בעיר, הם ישנו להם ככה, התקדמו להם, יש תוכנית אפילו מאושרת מ-2016, דברים לא ממש קרו. אז כשאנחנו אומרים, נגיד, 2030, שאנחנו מכפילים את עצמנו, זה כבר עם שתי השכונות האלה, זה עוד ללא קשר לתל השומר. ובעצם במה שקרה באמת בתקופה שראש העיר עלתה לשלטון, זה שבאמת נכנסנו עמוק לנושא ההתחדשות עירונית, ומציאת באמת פתרונות לתושבים שגרים בעיר, כי מניינים חדשים, שכונה חדשה, מחירי דירות, כולנו מבינים מה זה יקרה, באמת הגירה חיובית מאוד מאוד גדולה מכל אזור תל אביב וכל זה, כי באמת אור יהודה היא במיקום מטורף, קרוב לכל דבר, אבל כאילו היא בעצם שום דבר לא קרה בה.
נכון.
ולכן המחירי דיור עוד היו נמוכים יחסית לאזור. קיית אונו מטר מאיתנו, יהוד מונוסון, המחירים היו אחרים
אז
לגמרי.
אז ב-2018 אפשר להגיד שיש איזה תחילתה של
בדיוק,
התעוררות?
בדיוק, מתחילה התעוררות, ואז באמת הנושא של התחדשות עירונית, ובאמת קבוצת יובלים, הפרויקט הזה הוא לא הפרויקט הראשון שקיבל, תוכנית שקיבלה תוקף, אבל הוא באמת המחולל שינוי הראשון. אחד, וצריך להגיד את זה, זה התושבים. התושבים היו איתנו בישיבות תכנון ברמה הזאת, הם היו איתנו במשרדים, הם מעורבים, הם רוצים, הם דוחפים, דבר ראשון זה. דבר שני, זה לא
אין אצלך, כך... נגיד, התנגדויות? זה משהו שבאמת הכל...
התוכנית עברה ללא אין... התנגדויות.
אין דיירים סרבנים?
אז זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד. הדבר השני זה באמת החברת בנייה הזאת היא ספציפית. זה לא כזה ברור מאליו, כל התהליכים נכון. שהם עשו עם התושבים. תעזבו את החלקים שלהם מול הרשות, זה הסטנדרט הרגיל, ומה הרשות עשתה, נהדר, נחמד, אבל בסוף מה שהם עשו מול התושבים. בבקשה להיתר הראשונה, הייתה מתנגדת אחת, וכל ההתנגדות שלה היא משלב ב', כל ההתנגדות שלה זה שהיא לא בריאה, יש לה איזה משהו, והיא בשלב ב', היא לא יכולה לגור בשלב כזה, בשנתיים, שלוש עם אבק. ובדיון עצמו, קבוצת יובלים, תוך שנייה אמרו להם, סבבה, אנחנו מפנים אותך עם שלב א', תזבי, עלינו. ובזה זה נגמר, ככה זה התנהל, אבל זה הכל בגלל שזה באמת היה המשולש הזה, עבד מאוד מאוד טוב. גם אנחנו כעירייה שמענו את התושבים, גם התושבים שמעו אותנו, וגם קבוצת יובלים הייתה בתוך הדבר הזה. וזה לא הסטנדרט. אז הפרויקט הזה, אני יכולה להגיד בכנות שמבחינת פרויקט התחדשות עירונית, הוא לא אחד המדהימים שלא מבחינת המכפיל, לא מבחינת כמה... יש לנו הרבה מגבלות באור יהודה, אנחנו כן צריכים להגיד את זה, אנחנו צמודים לנדבג, יש לזה מגבלת גובה, יש לזה מגבלת רעש, יש לזה השלכות.
ולמרות זאת, קבוצת יובלים לקחה את זה על עצמה, בלי מכפיל מאוד טוב, את אומרת.
לא, הם קיבלו מכפיל מאוד מאוד טוב, אני מתכוונת דווקא כרשות, אני אומרת, זה לא הפרויקט הכי דגל מבחינתנו, אבל הוא כן המחולל שינוי. כי הדברים קרו, והבניינים הראשונים נהרסו בעיר בפרויקט הזה. והדברים יצרו בעצם בז של אמון עם תושבים, שהם עובדים ביחד, וזה חלק מאוד מאוד גדול של הבנה, שאם אתם עובדים, אנחנו ואתם והעירייה, וכולנו ביחד, דברים קורים. אז זה דבר ראשון. עכשיו, אם אני אלך באמת למספרים, לפני 5 בערך שנים, באמת בערך פחות או יותר כשהתחלתי, מטר רבוע באור יהודה היה בסביבות 17,000 שקל למטר רבוע. את רוצה אתה להגיד בכמה אתם מוכרים?
כמה היום?
אנחנו יודעים את זה, אבל ניתן לך להגיד.
אין בעיה. היום אנחנו מוכרים בדירות 100 מטר, סביב 27,000 שקל למטר.
אז אנחנו מדברים על ב5 שנים קפיצה מטורפת.
מטורפת, של 10,000 שקל למטר בערך.
שזה מטורף.
שאנחנו מדברים על יותר מ50% בעצם.
נכון, זה מטורף מכל... בחינה מכל מדד, וזה גורף. אנחנו רואים את זה גם בעיר הוותיקה, גם בשכונות החדשות. המחירים קפצו בדיוק במספרים האלה. אם קיית אונו ויהוד מונוסון, עוד פעם, לפני 5 שנים היו באזור ה-24-25, אנחנו שם איתם כבר. זה קפיצה מטורפת. וזה לא רק זה, וזה לא רק זה, זה כאילו המכלול השלם.
ואת עוד רואה את זה, את עוד רואה פוטנציאל השבחה נוסף, זאת אומרת, המחירים לאן? את חושבת שזה
אני
יעלה?
אני חושבת ש... קודם כל, אני בתור אימא לילדים, אני מקווה שזה יעצר קצת, כי בסוף הילדים שלי עוד מעט צריכים לקנות דירה, כן. אני לא יודעת איך הם יעשו את זה, ויש לי רק איקס חלקים בגוף שאני יכולה למכור. אבל זה, אני מאוד מקווה שזה יעצר. זה גם... בסוף הרצון הוא גם בסוף שיהיה פתרון דיור לכל התושבים כן. הקיימים, ולא רק לחדשים. ובעייתי, זה לא כזה פשוט, אבל הדברים עולים, הדברים עולים, המחירים עוד יעלו, ככל שהשכונה החדשה נביאה לנו ממש מתחילה, כאילו עכשיו היא בשלבי חלק היתרים, חלק בשלבי בנייה, זה יקרה, יש לנו אזור שעוד פעם, נדבג, יתרון, חיסרון, יש לזה גם הזדמנויות, גם מגבלות, אז יש לנו מלא שטחים של תעסוקה מתוכננים, בגלל שזה באזור שמוגבל מבחינת רעש ומבחינת המראות ונחיתות, ולכן יש לנו איזה מעל מיליון מטרים תעסוקה מתוכננים, חברות מאוד מאוד גדולות מגיעות, האזור הזה הולך להתפתח בצורה משמעותית, זה יביא באמת תעסוקה לעיר, גם לתושבים הקיימים במרחקים מאוד מאוד קטנים, והדבר המדהים הנוסף שקרה לאור יהודה, לא ברור למה ואיך, אבל כאילו בסוף, זה התחבורה. קיבלנו גם קו סגול של רכבת קלה, גם מטרו עם שתי תחנות, כולל תחנה אחת בלב האזור התעסוקה, שהיא היחידה שנכנסת לתוך נדבג, גם העיר לעיר. אז כאילו כל המכלול הזה בסוף יכול לייצר יומומיות טובה, באמת שתושב יכול מפה לפה לפה, בהכל במרחקים של 10 דקות.
אחד הדברים הכי חשובים באמת, תשתיות ותחבורה, זה אחד הגורמים הראשונים, מעלי מחיר.
נכון.
שיקשו על, על הילדים שלך לקנות דירה נכון. באור יהודה בהמשך. שבאמת דברים שהם מחוללי שינוי שגורמים למחירים לקפוץ, כי זה גם הקרבה למרכז, בעצם מקרב כביכול, נכון. לא במטרים אבל בזמנים למרכז, וגם באמת בתוך העיר, התנועה שאפשר לצאת לחזור מהעבודה בזמן סביר, ולא לעמוד בפקק אחד ארוך. איך אתה רואה באמת את המחירים? אתה רואה שעוד הולכת להיות עלייה, זה כבר הגיע לאיזשהו שלב מקסימלי?
אז אני חושב שאור יהודה, כמו שליאת אמרה, עברה תהליך של עליית מחירים משמעותית. היא הייתה דומה לבכלל מה שקרה בארץ בשנה וחצי האחרונות, אולי באיזה אקסלרציה מסוימת, כיוון שהיה בשר, היה ממה לעלות, היו...
רק ב-22 כל מדינת ישראל הנדלן עלה ב-20% בממוצע, נכון, ככה נכון. שאם נכון. ניקח את זה, נפחית מה-50-60% שהיא עלתה, אז בשנים קודם היא עלתה עוד 30-40%.
נכון, אז היום את רואה, אגב, הרבה פעמים מהסחורה שהיום יש על המדף, או שהולכת, או שנמכרת היום משווקת, זה עסקאות שנעשו לא מעט מהם באמצעות מכרזים של רמי באזור. אם זה באור יהודה, כל נווה האלון, זה מכרזים שהיו. המחירים למטר שהיזמים רכשו שם, הם מחירים שמשקפים מחיר לארבעה חדרים של סביב 3 מיליון שקל. הם באמת מכרו, מי שיצא לשיווק שמה, מכר בסביב 3 מיליון שקל. קנה לגבי, ביהוד מונוסון, היו מכרזים שהקרקע שמה משקפת משהו כמו סביב, קצת פחות מ4 מיליון שקל לדירת 4 חדרים. ואלה נתונים משמעותיים, ואנחנו באמצע בצומת סביון. עכשיו, אנחנו פרויקט פינוי בינוי, ולכן הרבה פעמים התפיסה הצרכנית שפרויקט חדש מסקרץ' בשכונה חדשה הוא הרבה יותר טוב. אני לא יכול להתווכח עם זה כי זה דבר סובייקטיבי. לצערי הרבה פעמים בשכונות חדשות שהן מתוכננות, באמת מתוכננות לילה, עד שהדייר הראשון שמגיע לשם באמת חווה את הגינות, את גני הילדים, את הבתי ספר, את הקניון המובטח, את הפארק המובטח, עוברים הרבה יותר שנים ממשהו, מהרגע שהוא התאכלס. והדבר הזה אצלנו, שאנחנו בעצם פרויקט פינוי בינוי הראשון, גם גיאוגרפית נמצאים בהליכה מתחנה של הקו הסגול, ממש, צד שני לחצות את הכביש.
והמהיר לעיר.
מהיר לעיר, הפרויקט, יש אזור תעשייה שלם, שהוא עירוב שימושים, כמו הרצלי הפיתוח, מה שהרצלי הפיתוח עברה ב-25 שנה, mm-hmm. ממצב של מוסכים וכל מיני מפעלים קטנים לאי-טק, כולל מסעדות ואזור בילויים בלילה, זה הולך להיות בענף אחד. וזה דבר משמעותי בסמוך לפרויקט, לכן התפיסה של אנשים הייתה, ולראיה, זה המחיר שצריכנו למכור עד היום, גם עם התפתחות מחירים מדהימה כשהתחלנו לשווק לפני שנה וחצי, המחירים עלו בצורה משמעותית מ-22 אלף שקל למטר ל-27 אלף שקל למטר, ולכן אני אומר שהפוטנציאל עדיין קיים, כיוון שאם מסביב דירות, אי אפשר למצוא היום דירות 4 חדרים, יש לנו גם דירות גדולות של 5.5 ו-6 חדרים, שהרבה פעמים באזורים האלה, כן, עדיין משפחות רוצות את, את הדירה הגדולה,
אז דירה של 5.5 חדרים, נגיד, בפרויקט שלכם, כמה
סביב,
תעלה?
סביב 3.2 מיליון.
שביהוד מונוסון ובקריית אונו בכלל, אז זה... דירה כזאת תעלה מה סביב 2 מיליון נוספים?
בין 800 ל-1.5 מיליון, תלוי בדירה. ניסינו לייצר גם תמעיל של, יש לנו דירת 6 חדרים ב-136 מטר. דירה מתוכנת לילה, באמת לילה, והאנטרי לבל הזה של שישה חדרים, שמישהו יש לו שלושה ילדים ורוצה לעבוד מהבית מדי פעם, או סוג של איזה פוטנציאל ילד מתבגר, זה גודל אידיאלי. כי אם אתה, הרבה פעמים שאתה משלם על 150 מטר, לאו דווקא אתה מקבל תחושה של 150 כן. מטר, התכנון, וגם זה, על זה נתנו דגש, ולכן למצוא דירות כאלה במחיר כניסה כזה, קשה מאוד. קשה. אם בכלל.
בכל הארץ.
נכון.
אז בעצם, כן, עד שאור יהודה תדביק את המחירים של הסביבה שלה, של הערים שמסביב, אז בעצם יש פה באמת אולי איזושהי הזדמנות. ואם מדברים על הזדמנות, אז בואו נדבר על מה שקורה עכשיו, באמת בחודשים האחרונים, העלאות הריבית המטורפות, אחרי שהתרגלנו לסביבת ריבית אפסית במשך כמה שנים, ואנחנו עכשיו...
בגמילה.
בדיוק, עכשיו אנחנו בגמילה, תהליך גמילה מאוד מאוד קשה, כשאנחנו שוכחים, הרבה שוכחים שב-2000, אם נלך ל-2005, 2006, 2007, הסביבת ריבית הייתה של 6%, אנחנו עדיין לא שם, אנחנו עדיין במצב יותר טוב, אבל ביחס למה שהתרגלנו, אנחנו במצב קשה, ביחס למשכנתאות שאנשים לקחו, פתאום ההחזר שלהם קפץ בצורה מאוד משמעותית. איך מרגישים את זה באמת במחירים היום, ואולי זו איזושהי הזדמנות להיכנס במחירים טובים יותר, ולשפר?
אז נכון, אז אני חושב בכל הארץ, מי שמשווק לנו את הפרויקט זה חברת אלדר, ולאלדר יש איזה ויזביליטי כזה, הרבה יותר רחב על כל הפרויקטים בארץ, וניזונים מכל מיני מקורות. אז בהרבה משרדי מחירות, המצב הוא שיש רגיעה, אם לא רגיעה משמעותית. מה שאנחנו עשינו בפרויקט הספציפי הזה, באוקטובר, אפילו לפני אוקטובר, התחלנו לתכנן את זה בחגים, אחרי התיקון לחוק ש...
של בעצם,
הייתים. תיקון של...
של 40%
של 40%,
רק נכון, למדד עצמות נכון, הבנייה נכון, במקום 100%.
כן, נכון. זה גם יצר איזה משהו שפתאום חיבר אנשים עם כמה הם משלמים, מה זה מדד עבורם. כי... הם לא...
הם חתמו על זה בלנקו, כמו זה... ש... אוקיי, אתה עושה צמוד למדד תשומות, טוב, אוקיי, נו,
נכון,
ברור שזה
נכון,
צמוד.
נכון, אז זה גרם להם לקרוא גם את זה, למרות שזה לא אותיות קטנות, זה אותיות גדולות.
כן.
ו...
הם לא ידעו לקמת את זה בכסף.
נכון, אחרי התיקון לחוק, לא באנו ואמרנו, שאנחנו כן, כן רואים את ה... זאת אומרת, נכון שיש מעלינו שמש, אבל אנחנו רואים סוג של עננים, והסנטימנט משתנה. ו... אבל זה פגש אותנו עם חופשת אוגוסט, ופגש אותנו עם החגים, ואחרי זה עם מערכת הבחירות הלא נגמרת, ועד הראשון נובמבר בעצם.
וכמו העלאות ריבית, הם מוצאים לתחרות, מה יותר? יותר פעמים מעלים ריבית, או יותר פעמים רצים לבחירות?
אז היה לנו בעצם שעות ביציאה עד נובמבר, לא לעשות שום דבר, גם אם רצינו מאוד, כי לא היה קשב. ויצאנו בתחילת נובמבר, יצאנו באמצע נובמבר עם מבצע, ובאנו ואמרנו, אנחנו רוצים בעצם, הסנטימנט השתנה. השוק השתנה משוק של מוכרים לשוק של קונים, ולא להגיד את זה, זה כמו הרבה יזמים אחרים שפועלים בכל מיני ערים עם, 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 עם PR נמוך, הם לא מציינים שהם בעיר הזאת, הם מציינים שהם ליד עם כל מיני שמות מחובסים, אז זה השוק, זה המצב, ואמרנו שאם ניתן הצעת ערך טובה, היא תתפס, כי אנשים בסוף בודקים, אנשים היום מחוברים, הם מבינים, הם עושים שיעורי בית, היום המידע שאתה יכול לקבל בלחיצת כפתור באינטרנט, במדיות השונות, הוא הופך אותך למומחה די מהר, אתה לא צריך לקטט רגליים ולבזבז פנגו.
מי שרוצה להיות מומחה יכול להיות מומחה.
נכון, מספיק ביקור של 3-4 משרדי מחירות ואתה די מבין מה קורה באזור. באנו עם הצעת ערך שהיא הצעה של בעצם הנחה, משמעותית, עם 20-80, קרי, בוא נדחה את האירוע, 10 down payment, ובוא נדחה את האירוע של לקיחת משכנתה.
נסביר למי שלא מכיר, 20% משלמים בהתחלה, נכון. בערך, בדרך כלל זה בערך 8%, נדמה לי בחתימת חוזה, עוד 7%.
זה 7% אם אין לך היתר, אבל אנחנו כבר בפרויקט בביצוע.
אוקיי, אז לכן זה 20% בחתימה.
נכון. 20%
ו-80%
סמוך לאכלוס.
סמוך לאכלוס.
ובאכלוס כזה של בין 2.5 ל-3.5, זה עדיין היה משמעות, זה משהו שגורם לאנשים, אם הם הרי משפרי דיור, או צריכים למכור נכס כתוצאה מזה, זה פשוט דוחה להם את אותו אירוע,
נכון.
בכמה שנים, ועוד כמה שנים, אף אחד לא יודע מה יהיה, אבל לפחות אתה לא צריך לקבל כרגע את ההחלטה, ולא נכון. צריך כרגע גם לשלם משכנתה, וגם לשלם שכר דירה, או כל הוצאה אחרת, שזה מכביד. זה הדבר ראשון שעשינו, והדבר הנוסף, שזה היה בשורה, עשינו פטור ממדד. ופטור ממדד בתקופה שיצאנו, 16 נובמבר, אם את מסתכלת, אגב, גם ברמת האזור, לא היה מישהו שאמר פטור ממדד, באכלוס של עוד 3 שנים, אז היינו ב-3 שנים קדימה, שאנחנו בעצם סופגים. אלה הנחות אמיתיות של
out of pocket.
נכון, out of pocket שלנו, זה לא איזה משהו שאני מוכר לך ובעצם לא עולה לי. והשילוש הזה של הנחה 20-80 ופטור ממדד, גרם לנו, עשינו מבצע שבהתחלה הוא מין איכשהו דשדש, אבל פתאום הייתה איזה נפילה ואחד מספר לשני, ובאמת חווינו מחירות מאוד משמעותיות, כמה עשרות דירות מכרנו בפרק זמן של חודשיים נגיד, וזה עדיין, יש עדיין את הטפטופים. יש דינמיקה שקורית שאנשים חותמים על עסקה ביום חמישי, קורה אחד מהשניים. או שביום, הם, ישראלים לא שותקים. או שביום ראשון הוא מתקשר בבעלה שהוא רוצה לבטל את בקשת הרכישה. אין לנו בעיה, אנחנו לא מוכרנים שהם נשים איזה. זה הכל באמת, הלקוחות שלנו הם שגרירים שלנו. גם עכשיו וגם אחרי זה שהם פוגשים את אבי הרב ולא סיפרתי להם את זה.
כן.
ואם הם היו במקומי, אולי הם היו מוכרים את זה יותר. זה אחד. או שהם מתקשרים ושואלים אם גם דוד שלהם, אח שלהם וכדומה. כי בארוחת שישי או שהם חוטפים על הראש או שמברכים אותם.
או זה מיטו.
זה ממש ממש חוזר על עצמו. ופה זה היה ממש, זה הדביק. שהפסקנו את המבצע הזה, זה היינו צריכים להגיד לאנשים, לא, אז...
אז היום כבר אין את המבצע הזה של אי הצמדה למדד ו-80?
אז היום, לא, עצרנו את זה, שינינו תמעיל, יש לנו כל הזמן משהו שאנחנו עושים, כרגע אנחנו גם הולכים לצאת עם מבצע ייחודי, אני לא יכול לדבר, זה איזה חברה ביטחונית, לפרויקט, לשלב ב', ברגע שזה יצא לפועל, אז אנחנו נוכל להוסיף
את זה. חבר כאילו?
לא, משהו...
כשאומרים ביטחון,
זה הולך לשלב.
לא, זה משהו גוף אחר, ואנחנו הולכים לעשות את זה לטובת דירות שלב ב', ועדיין יש לנו, אנחנו במצב מצוין מבחינת קצב המחירות שלנו, ביחס לביצוע.
כן, כמו שאמרת, זה באמת, גם אני אומרת את זה תמיד, שהשוק עבר משוק של מוכרים לשוק של קונים.
נכון.
אחרי שבאמת המון זמן, אי אפשר היה בכלל להתמחר, אי אפשר היה בכלל לעשות מסע ומתן, אנשים חטפו כאילו מדובר באיזה לחמניות שקונים.
נכון.
אז עכשיו אפשר לעשות מסע ומתן, אפשר לקבל עטבות, שזה דווקא נחמד, אפשר לראות בזה הזדמנות.
אני רואה בזה הזדמנות, ואני חושב שבסוף, אם אנחנו מנסים לנתח, אז יזמים חייבים להיות מאוד אופטימיים. אבל בסוף אנחנו גם צריכים להסתכל על המציאות. כשיש כזאת תקופה, אנחנו קודם כל מנסים לצאת את הצעת הערך הכי טובה. לא בערך, וכשאתה עושה את זה בערך, זה גם נראה ככה. בסדר? זה באמת האני מאמין שלנו. זה, ודבר שני, כשאני מנסה לנתח קדימה, אני חושב ש... אנחנו נמצאים באיזה סוג של ברך. ברך בגלל מה שקורה בארץ עם כל התהליכים, זה גורם להרבה לאנשים, אין חדוות קנייה, אין חדווה להתחתן עם איזה כן. עסקה, שהיא העסקה כמעט הכי חשובה שאנשים עושים בחיים, אם קונים פעם אחת דירה, ואנחנו, אבל באיזה שלב, אני רוצה להאמין, זה גם סוג של אופטימיות, הדבר הזה ייגמר, מה שבנק ישראל עושים לנסות להילחם באינפלציה דרך עליות הריבית, גם המכשיר הזה ימצא את עצמו, וגם האינפלציה תמצא את עצמה, נכון. ולכן הדבר הזה יגרום לזה שאנשים יחזרו לקנות. לכן זו תקופה טובה, באמת תקופה טובה, לחפש את הצעת ערך הכי טובה.
בדיוק, אני גם חושבת, אז ככה לפני שנסיים, כי אנחנו עוד מעט עוברת לשעה בלי להרגיש, דיברנו על תשתיות, דיברנו על המסחר, אני רוצה לשאול באמת, קודם כל אם יש עוד משהו שככה באור יהודה, שלא עיקפנו אותו ושווה לציון, ולשאול אותך באמת על המסחר ותעסוקה הרבים שהולכים לצמוח, יש כבר איזה שהם מפעלים גדולים, איזה שהן חברות גדולות, או גנים שאת יודעת כבר שהולכים להגיע לעיר?
בגדול, כל הקרקע של אור יהודה היא קרקע רמי, ובאמת רמי יצאו במכרז כל פעם זה לשניים, שלושה, זה צריך להשתחרר מכל מיני דברים, יש כל מיני סיבות, חלק מזה גם עכשיו קשור למטרו, יש מגשים שהמטרו עובר תחתם ויש מגבלות, יוחננוב זכו במגרש או שניים אפילו, יש חברות...
הייטק הגיע?
כן, ישבה איתנו חברה מסוימת, ויש לנו עוד חברה שגם יש לה גם במודיעין מבני תעסוקה והייטק, ונושא של חוות שרתים, יש פה לא מעט עניין, עוד פעם, המיקום הוא פשוט מטורף, נכון. הוא
מיקום מטורף, כלום, מחירים עדיין סבירים,
בדיוק, כלום יחסית. זה, וזה גם, זה גם שכונה, זה גם יהיה אזור אחר, זה לא תעסוקה בממדים של הבורסה, במגדלים והכל, בגלל המגבלות, זה גם ההזדמנות, זה בניינים יותר נמוכים, זה 6-7 קומות, זה יכול להגיע למקסימום 10, זה מגרשים מאוד מאוד גדולים, יושבים על פארק של 600 דונם, של פארק איילון, יש שם אזור שגם משלב, בעצם אנחנו עשינו גם קמפיין של אופארק, שאומר, מבלים, נהנים, עובדים, זה כאילו יכול לעבוד 24 שעות ביממה, יש גם משחק כזה, גם משחק כזה, גם תעסוקה, הרעיון הוא באמת לייצר מלא חללים גם כן, שמפגשים בין מי שכרגע עובד, למי שהולך עכשיו לסרט, למי שכרגע שותה בבית קפה.
זאת אומרת, חיי קהילה חיי, שלמים.
בסוף זאת העיר, העיר הזאת היא מבוססת על קהילה, ואנחנו ממשיכים את הדבר הזה גם בעולם התכנון, לחלוטין. אנחנו מייצרים את הדברים האלה גם...
אגב, חתך סוציו-אקונומי בעיר, מה הוא?
אנחנו בסוציו-אקונומי 5, זה גם כנע בין שתי שכונות ותיקות, אבל יותר חדשות בעיר שהן באזור ה-7-8, לאזורים של 1-2 אפילו, שכונות חדשות, כמובן טיפה יותר, זה תמהיל כזה, גם זה, גם זה בצמיחה, אנחנו כל הזמן נעים בין ה-5-6 אפילו, ירדנו בחזרה ל-5 אחרי הקורונה, אבל אנחנו באמת, זה גם מייצר באמת איזשהו מקום קצת אחר, האזור תעסוקה הזה. ולכן אני חושבת שיהיה לו ביקוש הרבה יותר מעניין ויש מלא מסביבנו, כל עוטף נדבג יש בעצם אזורי תעסוקה שיוצאים לשוק עכשיו.
כן.
אז אני חושבת שפה דווקא יהיה את המשהו היותר מעניין שיגרום באמת לאנשים לקחת את זה, ואנחנו רואים איזה מהר דברים נחטפים, כאילו כשרמי יוצאת לשיווק זה שנייה וחצי וזה קורה.
אגב, בשכונות החדשות שומעים, ככה הזכרתם כמה פעמים את נדבג, שומעים את תנועת מטוסים?
תראי, כל אור יהודה שומעים את תנועת המטוסים, אין דרך אחרת. עכשיו, בתוך הבנייה עצמה, זה בנייה אקוסטית, זה נדרש בכל מקרה. אנחנו עובדים על פרויקט התחדשות עירונית מטורף, של 600 דונם שנמצא בתוך אזור שבעצם מוגדר, שאפילו אסרו מגורים, וקיימים מגורים כבר 50-60 שנה, בניינים שעומדים לקרוס במצב נוראי, מצב סוציו-אקונומי 1-2, זה שכונות הכי קשות באור יהודה, שלא היה להם שום סיכוי, ואנחנו ביחד, באמת, הרשות, עם הרשות להתחדשות עירונית, יזמנו תוכנית שנמצאת בוותמל, של פינוי-בינוי, של כל האזור הזה, זה כולל גם קרקע משלימה, ושם אנחנו באמת לקחנו, בגלל ששם זה באמת האזור הכי קשוח מבחינת רעש, וזה בכל השעות היום, ובלילה, הדבר הזה לא, נדבג יש להם מגבלה של המראות, אבל אין להם מגבלה של נחיתות, ומה נעשה? גם נחיתות זה מרעיש. והמסלול שמשתמשים ליד אור יהודה, זה המסלול שמשתמשים בו רוב הזמן. הוא הולך לכיוון תל אביב, גם לתל אביב יש את המגבלות האלה. ולכן אנחנו מתקדמים שם התוכנית שבאמת חושבת קצת יותר רק אם אני בתוך הבית, עם החלון סגור והמזגן דלוק, אני לא אשמע את המטוס. אלא בעצם איך גם ברחוב, ולמדנו מאיזה סטודנטית בטכניון, שכאילו נפל לנו בדיוק ברגע הנכון, בזמן הנכון, עשתה איזה תזה על צל, משהו שנקרא צל אקוסטי, בניין גבוה, מסתיר בעצם בניין נמוך, ויצרנו כאלה, התוכנית כאילו נמצאת לפני דיון להפקדה, אז
כדי להחליט בעצם את הרעשים.
חללים פנימיים, הפארקים הם יהיו בחללים הפנימיים, הגן ילדים יהיה בחלל הפנימי, יש אפשרויות לייצר באמת, אי אפשר להגיד שלא יהיה רעש, יהיה רעש מטוסים. אבל אפשר לייצר בצורה משמעותית חיים הרבה יותר טובים, גם לתושבים הקיימים וגם לתושבים החדשים שיגיעו, בכל מיני פעולות, לא דווקא רק הבנייה עצמה.
טוב, האמת שנשמע שאור יהודה בהחלט על המפה ובתנופה, אז קודם כל שפה באמת לעירייה שעושה ולוקחת ומפתחת ומדרבנת וממהרת להוציא יתרים, אני חושבת שזה אחד הדברים החשובים כמו שאמרתי במשולש, וליזמים וקבוצות גדולות כמו יובלים שמאמינות בעיר ועוזרות לפתח אותה בצורה משמעותית, כמו פרויקט קיימה שזה אחד הדברים הבאמת חשובים. אז אני רוצה להודות לכם, אנחנו נמשיך לעקוב ולשמוע לאן העיר גדלה, ואני חושבת שהבן שלך, הילדים שלך, כדאי שיתחילו לבדוק את ה... זה הזמן שיקנו את הדירה, כי בעוד כמה שנים כנראה יהיה קשה יותר. אז אני רוצה להודות לך, ליאת בן אבו, מהנדסת העיר באור יהודה, תודה רבה שהיית איתנו, תודה רבה על הדברים, ולך ערן אדרי, מטעם קבוצת יובלים, שאחראי על פרויקט הדגל קיימה באור יהודה, תודה רבה לך שהיית איתנו.
תודה לך.
ולכם מאזינות ומאזינים יקרים, תודה רבה לך לכם שהייתם איתנו, אז רוצו לבדוק את אור יהודה, שווה בדיקה. תודה רבה לכם. ביי.